ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל למה הדבר הכי מפחיד בעולם זה רגולטור פחדן. במהלך תקופת היובש בארצות הברית, בין 1920 ל-1933, נאסר לחלוטין הייצור, היבוא, ההפצה והמחירה של משקאות חריפים. האיסור הזה נועד למטרה טובה, להגן על בריאות הציבור וגם להגן על המוסר הציבורי. למרות שהחקיקה קבעה איסור ועונשים חמורים, היא לא הביאה להפסקת הייצור, המסחר או הצריכה של משקאות חריפים. בגלל האיסור על ייצור ומכירת אלכוהול, היצרנים וגם הברים ירדו למחתרת, ולכן הם לא היו כפופים לשום פיקוח. הצורך להסתיר את הפעילות גם הביא לירידה ברמת התברואה וברמת חומרי הגלם. האלכוהול הפך ליותר מסוכן לבריאות. האיסור הגורף החמיר את הסיכונים בעוד אופנים. למשל, על מנת למנוע ייצור של משקאות חריפים מאלכוהול שהוא תעשייתי, שמיועד לשימוש בכל מיני תעשיות, הממשל הפדרלי הורה להפוך את הכוהל התעשייתי לרעיל. כתוצאה מכך, אלפי צרכני אלכוהול סבלו מהרעלה קטלנית כתוצאה מצריכת משקאות שמבוססים על כוהל תעשייתי מורעל. כוהל שהממשלה הרעילה. וזה לא הכל, ההברחת משקאות חריפים הייתה יותר רווחית ככל ששיעור האלכוהול במשקה היה גבוה יותר. ולכן בתקופה הזאת הוברחו יותר משקאות עם שיעור אלכוהול גבוה. כתוצאה מכך זינקה הפופולריות של משקאות בעלי שיעור אלכוהול גבוה. זאת אומרת, הציבור עבר לצורך משקאות שמכילים יותר אלכוהול. אנחנו רואים את התוצאות האלה בארצות הברית עד היום. בתקופת היובש הייתה הסתה של הצריכה של הציבור משתייה של בירה ויין למשל, למשקאות עם שיעור אלכוהול יותר גבוה, ספירטים, כמו וויסקי, טקילה וודקה. הם שתו את זה קודם, הם שתו את זה הרבה יותר, וממשיכים לשתות את זה יותר, בזכות תקופת היובש. בנוסף, ההפיכה של הייצור ושל המסחר באלכוהול לבלתי חוקי, יצרה שוק שחור. ומי נהנה ממנו? נכון מאוד. מי ששולט בשוק השחור. הפשע המאורגן בארצות הברית סגסג כתוצאה מהעיסוק בייצור ובהברחת אלכוהול בלתי חוקי. בתקופה הזו התבססו כמה מארגוני הפשע החזקים בארצות הברית במאה ה-20. אפשר לסכם שהמדיניות הזו לא הייתה הצלחה מסחררת. למה זה קרה? למה הממשלות מטילות איסורים גורפים או מחייבות את הציבור בדרישות מחמירות מאוד? הסיבה היא שנאת סיכון. התפקיד של רגולציה הוא לנהל סיכונים כדי להגן על הציבור. אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הסיכון, כי אין מצב של אפס סיכונים. אם אזרח מהשורה שונא לקחת סיכונים, בדרך כלל זאת תהיה הצלחה אישית שלו או בעיה אישית שלו. למשל, אדם שלא רוצה לקחת סיכונים יתקשה להתקדם הקריירה, נניח לא ייגש לתפקידים מאתגרים. הוא גם יתקשה להכיר בן או בת זוג. נאמר, יעדיף לו ליצור קשר מחשש לדחייה. ועלול גם להפסיד את הכסף שלו. זאת אומרת, לשם דוגמה, ישמור את הכסף מתחת למזרן ולא ישקיע אותו. אבל כשאדם פרטי עושה את זה, זו בעיקר בעיה שלו. מה קורה כשהממשלה מנסה להימנע כלל מסיכונים? בדרך כלל, התוצאה תהיה רגולציה מרחיקת לכת ואפילו איסורים גורפים וקיצוניים. הבעיה היא שרגולציה כבדה עולה לציבור. היא עולה לציבור ביוקר מחיה, בפגיעה בחירות האישית, במחסום ליזמות ובהיעדר חדשנות ופיתוחים טכנולוגיים. נעשה רגע את ההשוואה הזאת שוב. אם אדם פרטי מעוניין להימנע לחלוטין מהסיכון להפסיד כסף כתוצאה מההשקעה במניות, הוא יכול להחליט שלא להשקיע במניות. ואז אולי הצועה שלו תרד, אולי יהיו לו פחות הפסדים, אבל התוצאה תהיה שונה אם הממשלה מעוניינת להגן על הציבור לחלוטין מפני אותו סיכון של להפסיד כסף במניות. במקרה כזה התוצאה תהיה סגירת שוק ההון. זה המשמעות של להגן על הציבור לחלוטין מהסיכון הזה. האסטרטגיה של הימנעות מסיכון לא רק נכשלת בהגנה מפני הסיכון, היא גם יוצרת סיכונים ובעיות נוספים וחדשים, ממש כמו שקרה בתקופת היובש בארצות הברית. רגולציה היא מקצוע של ניהול סיכונים, לא הימנעות מסיכונים. ולכן הדבר שהכי צריך להפחיד אותנו, זה רגולטור שמפחד מהסיכונים. תודה שהזנתם לפרק הזה, הפרק הראשון של הרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור. אתם מאזינים כרגע להקלטה מחודשת של הפודקאסט כדי לשפר את האיכות שלו. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט ואחרי הבלוג, קודם כל באתר האינטרנט regulator.online וגם בפלטפורמות השונות. קודם כל לעשות עוקב באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ואפשר לעקוב גם בפייסבוק, בלינקדין, בטוויטר ובטלגרם. תודה רבה על ההאזנה, התכנים משקפים את דעותיי בלבד, נתראה בפרק הבא.